כאן בהרצה עוד. להתחבר לגוף. בכל זמן שתרצו.
שלמות. עם רז חסון.
התוכנית שלמות מוגשת להשערה בלבד ואינה מחליפה חוות דעת רפואית.
שלום לכם, ואתם איתנו בעוד תוכנית של שלמות, כאן בכאן תרבות 104.9, 105.3 FM, וגם באפליקציות שלנו, כאן וכאן עורדים. הספקתם להוריד ולהתקים וכבר מאזינים לנו מהן, אז שלום לכם. אז אנחנו בעוד תוכנית של שלמות, התוכנית השלמה לרפואה משלימה, ולי קוראים רז חסון, ואני מארח כאן שוב את איה הוד, המנכ"לית למרכז לנטורופתיה ורפואה משלימה. היי איה.
היי היי.
מה קורה?
מושלם.
זה מצחיק שאמרת היי היי, כי היום אנחנו גם הולכים לדבר על היי.
נכון.
אה?
וואו, איזה הברקה. איזה
קטע? אנחנו הולכים לדבר היום על ה-היי פיבר.
נכון.
ככה זה נקרא באנגלית, בעברית...
קדחת השחת.
קדחת השחת.
אכן.
שזה לא באמת קדחת, נכון? אז למה קוראים לזה באמת קדחת השחת? כמו בכל מיני דברים שהתחילו פעם ואף אחד לא ידע לבדוק כל כך למה זה מתחיל, זה בעצם מופעים אלרגנים שהתחילו בתקופת הקציר, כשהיו קוצרים את היבול, כשהיו קוצרים את החציר.
עונת מעבר, כל הפריחה.
בדיוק, אז אנשים היו מתחילות להופיע כל מיני תופעות וכל מיני מופעים, ואנשים בהתחלה היו בטוחים שמדובר אכן בקדחת שהייתה אז פורצת מעת לעת, אבל אז היו רואים שזה פשוט סתם מציק ועובר.
כן.
אז קראו לזה קדחת, קדחת השחת. אז בתור התחלה, קדחת, קדחת השחת זה לא משהו מסוכן, זה לא משהו קטלני או סופני.
לא.
אבל זה כן משהו כרוני, שיכול ללוות אותך ולהציק לך.
פעם או פעמיים בשנה לפחות.
למשל, שזה די והותר, לדעתי.
יש לי תמונה כזאת בראש של הבן אדם, או זה יושב עם מלא טישו, אתה יודע.
שולחן מלא גלגולי טישו על הזה.
כן, זה ככה, זה עצוב, כי זה קשה מאוד ההתמודדות.
אבל מה שכן, כולם מלאים בהבנה, כי בכל משרד, כולם יש את העונה הזאת שאתה נכנס, ובכל משרד, בכל חדר, יש תמיד לפחות אדם אחד, שהוא איש הטישו, נכון?
כן.
שהוא גם מסתובב עם הקלינקס צמוד,
כן.
וגם מפוזר רדיוס של נשורת טישוז.
נכון. נכון.
אז בואו נדבר רגע, מה זה קדחת השחת? איך זה נראה בעצם?
קודם כל זה משהו שמופיע, יכול להופיע בכל גיל, ממש. ויש הערכה שבישראל למעלה ממיליון איש.
כן.
סובלים מזה, זה משהו שהוא מוכר.
כשאנחנו עוברים מזה, אנחנו בעצם מדברים על מופע אלרגני,
כן,
משולב.
זה תגובת יתר של מערכת חיסון לאלרגנים.
חד משמעית.
כן, וכשאנחנו מדברים ספציפית על קדחת השחת, אז זה עונתי.
כן.
זאת אומרת, זה נפוץ בדרך כלל באביב, אבל לא רק. וזה יכול להיות גם בסתיו, זה תלוי באבקנים שנמצאים באוויר באותה תקופה של השנה ואיפה אנחנו גרים. אבל התסמינים שאנחנו מכירים זה גירוי של הקדחת, קרומי הריות הפנימיות של האף, של העיניים.
שאתם מרגישים שהפרצוף שלכם שורף מבפנים.
כן, דרכי נשימה עליונות. אז זה יכול להיות גודש באף ונזלת וגירודים בעיניים וגרד בגוף וכל המופעים האלרגניים ומלא יתושים, אפצ'ים, אפצ'ים, אפצ'ים כל הזמן.
למרות שישנתם עם גרביים והכל בסדר ולא התקררתם, אבל אתם מתעצ'ים בטירוף, מנוזלים, אדומים, מגרדים וצורבים.
ברמה הכימית בגוף מה שקורה זה שהחלקיקים של האבקה, של האבקנים שנמצאים באוויר, נכנסים לגוף, באים במגע עם נוגדנים שאדם אלרגי מפתח אליהם, משחרר חומרים כימיים, הכי מפורסם ומוכר זה ההיסטמין.
נכון.
וזה מוביל לאודם, לדמעות, אפפיים ושפתיים נפוחות, הגודש שדיברנו עליו, יש כאלה שמשתעלים עליו. שיעול אלרגי, ככה הם קוראים, שיעול אלרגי, ככה זה נקרא. פריחות, עייפות, דרך אגב, גם מתלווה לקדחת השחת. הרגשה כללית רעה כזאת של אני חולה. כמו שאמרת, זה לא משהו מסכן חיים, אלא אם כן זה מגיע לקוצר נשימה. הייתה לנו את התוכנית על האסטמה.
נכון.
או חנק, או בצקת בדרכי הנשימה. אבל
זה באמת במצבים מאוד קיצוניים, ובשונה מאסטמה, שהיא לרוב אסטמה רב-שנתית, שהיא לאורך כל השנה, אנחנו פה מדברים באמת על משהו שאתם יכולים להיות פיקס במהלך שתי עונות בשנה לפחות, אבל בשתי עונות אחרות של עונות מעבר,
אתם
פתאום הופכים להיות משהו שאתם לא מכירים כל כך.
אכן, וזה תמיד שואלים אותי, טוב, אז כמה זה נמשך? זה יכול להימשך משעות ועד חודשים, תלוי בעונה וברגישות, בסף הרגישות.
כן, אז תלוי בכמה פרמטרים.
שוב אני מוצץ גבעול, מתחת גשר מת לנפול, כשמעלי העגלות בתנועה מתמדת. שוב אני מתחיל לשאול, מה לרצות? מה לאכול, כשהנמלה העניינית אותי מודדת. אחת לאיזה זמן מוגבל, אני נשאר תביון ודל, ממרוץ הכרכרה המשתקשקת, נפלט משצף מעגל, כמו שוקע תחת גל, כשההמולה סחרחרה את מתרחקת. ואבא תמיד אומר, אז ולו יום יזרק היומיים, העגלה נוסעת קפצת ממנה היום, חלפו שנתיים, והנה נשארת מאחור, צולל חופשי ללא מצנח, לכל הכיוונים נפתח, והתשוקה לכל כיוון אותי הורסת. כך שבינתיים אני נח, כך כמו שאני מונח, כשהתאוצה שמעליי שוב ושוב דורסת. אני ורש ומרושרש, מפית בנשל הנחה, עוד יכולתי גם אני כך להגיע בהשילי בלי כל חשש, תרבות של אור אשר יבש, וכמו חדש חוס חפצי הגיע. אך אבא בשם אורו,
תעשינו יום יזרק היומיים,
אז דיברנו ככה בקטנה על, על מה גורם לזה, דיברנו על האבקנים, נכון? אבל זה לא רק אבקנים, נכון? זה לא רק הגורמים בטבע, אנחנו מדברים שוב גם על תנאים סביבתיים.
כן, תראה, אם אנחנו מתייחסים ספציפית לאלרגיה עונתית, לקדחת השחת הזה, זה, ולא נגיד על אלרגיה למזון או לחומרים, אז יש הרבה גורמים, הכי נפוץ פה בארץ ממה שאנחנו מכירים, זה הפריחה של עץ ברוש, פקן, זית, אבל אם זה אלרגיה שמתפתחת בחורף, אז סביר לניח שזה יהיה דברים שקשורים לדשא, לעשבים. אם זה משהו שהוא קיים כל השנה, אלרגיה, זה יכול להיות קשור לקרדיט האבק, מאוד מאוד נפוץ, מאוד.
כן.
או נוצות פוך, האנשים האלה פתאום אומרים להם להחליף את הקרית.
שזה נכון, אגב, כן, כן. כשאנחנו מנערים את הסמיכות, בעונות, אגב, בעונות מעבר זה בדיוק הזמן להתחיל לטפל בכל
בדיוק,
ענייני הסמיכות. פותחים
נכון.
את הארונות, מוציאים את הפוך, מכניסים את הפיקה או בדיוק הפוך. ובדיוק במצבים האלה אנחנו חוטפים לפנים את
כמות מטורפת של אבק.
בדיוק.
כן. לא רק זה, גם כשאתה מעביר את הבגדים בארון מחורף לקיץ, אתה מוריד את הקיץ, מעלה את החורף. יש לי, היו לי שני מטופלים שכל עונה שהם היו צריכים לשנות שם את החורף קיץ בארון,
זה היה סבל היום ונורא.
זה היה סבל היום, ותמיד אני אומרת להם, אל תבואו אליי בזמן הסבל, תבואו אליי עונה לפני.
כן.
ברגע שמגיעים עונה לפני,
אנחנו דואגים לתחזק ולחזק.
ובאמת היא סיפרה שזה הייתה הפעם הראשונה שהיא סידרה את הארון.
שהיא השלימה את הסידור הזה בלי
כלום,
התקפים מטורפים.
שום דבר, ממש ככה, נקייה לגמרי, זה היה פשוט מדהים לראות את זה. אבל באמת אם האלרגיה כל השנה, זה גם יכול להיות לאיזושהי פרווה של בעל חיים שגר איתך בבית, או אפילו לעובש או מזונות, חלב ובוטנים מאוד מוכרים כאלרגנים.
בוודאי.
יש אנשים שהם אלרגיים לקיצות, כמו הקיצות של דבורים.
נכון.
יש לתרופות, כמו פניצילין. יש אנשים שרגישים למתכות. אתה יודע, התכשיטים, הם לא יכולים לשים
נכון.
שום דבר מניקל או מכסף, רק מזהב.
כי אז זה בעצם מעורר איזושהי גם כן תגובה, ולרוב היא באה לידי ביטוי באודם, ופריחות, וגרד,
כן.
וצריבות.
כשבאים אליי עם כל מיני אלרגיות, אני גם שואלת, עשית משהו שונה השנה? החלפת שמפו, החלפת אבקת כביסה, קנית בוסם חדש, החלפת קרם גוף, קרם פנים. זה דברים ששואלים, אבל אם אנחנו היום באמת מתמקדים בנושא של האלרגיה העונתית, או האלרגיה האביבית, או ההייפי, ואיך שקוראים לזה, אז באמת זה האבקנים האלה באוויר, ויוצאים מתוך נקודת הנחה שאתה לא יכול להימנע מזה, אתה לא יכול להגיד להם עכשיו אל תפריחו, ואתה גם לא יכול להעלים את עצמך בדרך כלל מהשטח, אתה שמה וזה נמצא לידך. אז זה מוביל להתייחסות טיפולית קצת שונה, כי אם אתה אלרגי למזונות מסוימים, אז אתה יכול להגיד לבן אדם, טוב, אז אל תאכל את האוכל הזה. אם אתה אלרגי לבגדים מבד מסוים, אז אתה יכול להגיד לבן אדם, טוב, אז אל תלבש את הבד הזה, או אל תשים את התכשיט הזה, או תשנה את הקרם שלך. אבל כשמדובר בקדחת השחת, אז זה פשוט עובדה שיש את זה באוויר, ואוקיי, אז מה עושים עכשיו? איך אתה מתמודד עם כל הנזלת הזאת, והיתושים האלה, והתגובות האלרגיות האלה? אז מבחינה קונבנציונלית,
כן.
יש כמובן את האנטיסטמינים.
אנטיסטמינים.
כן.
שעוד פעם בואי נזכיר אולי בקטנה שוב את עניין ההסטמין. הסטמין זה בעצם חומר שמופרש בגוף. בעצם כחלק מהתגובה של מערכת החיסון כנגד גורמים חיצוניים. דיברנו על, כן, דיברנו על קרדית אבק, דיברנו על כל מיני פריחות וכולי. אז באמת כשיש הפרשה מוגברת, אנחנו בעצם מדברים על מצב לא שהגוף לא אמור להפריש אותם, אלא כשהוא מפריש אותם באמת בצורה
ביתר.
מוגברת, okay. בצורת יתר מוגזמת, ולכן גם המופעים הם מופעים מאוד חריפים. אנחנו לא אמורים להגיע למצב שאנחנו דומעים בטירוף, והעיניים שלנו אדומות, והאף סתום או נוזל, או דברים מהסוג הזה. ולכן התרופות שלרוב הן נוגדות אלרגיה, אם זה טלפסט או זילרג'י או כל מיני דברים אחרים שאתם יכולים למצוא גם תרופות מדף ללא מרשם, זה אנטי-אסטמינים. זה בעצם חומרים שמעכבים את הפרשת האסטמין, בדיוק. ולכן אנחנו לא נתקלים במופעים האלה.
ובאמת שתי התרופות שהזכרת עכשיו, הטלפסט והזילרג'י וגם האריוס, מי שמכיר אותו,
כן.
זה תרופות אנטי-אסטמיניות יותר מועדפות על הרבה אנשים מהסיבה, משתי סיבות. אחת בגלל שהן עובדות לאורך כל היממה, והסיבה השנייה זה שהן לא גורמות לנמנום ולהירדמות ולישנוניות.
נכון.
אז אפשר לנהוג איתם ולא צריך להיזהר.
שלאסטמין, אגב, יש קשר לעניין הזה.
כן.
בגלל שהוא בעצם מעורר תגובה אלרגנית בגוף, הוא בעצם נחשב כחומר מעורר באופן כללי, ככה שכשאנחנו נוטלים אנטי-אסטמין, אנחנו בעצם מפחיתים בצורה משמעותית הגיוני. את הריכוז שלו בדם באופן כללי, ולכן הנטייה היא באמת להתעייף יותר, או להרגיש קצת יותר מותשים, ולכן באמת יש תרופות אנטי-אסטמיניות שמשפיעות פחות באופן הזה, כלומר עדיין משאירות את זה בריכוז מסוים, כדי אולי לא להביא לתשישות מוחלטת, לאיזושהי התשה של הגוף.
יש היום גם טיפול בחיסונים שאומרים שיש לזה אחוזי הצלחה מאוד מאוד גבוהים.
נכון. שבעצם מקבלים אותם, נכון, פעם בעונה, משהו בתדירות הזו, נכון?
אני לא מודעת לגבי התדירות, ואני לא שוחה בחומר מרמה הקונבנציונלית לגבי הטיפול הזה, אני פשוט יודעת שקיים טיפול כזה של חיסונים, ושהוא נחשב לאחד היעילים.
כן, אני זוכר שהוצע לי משהו כזה בזמנו, כשהגבתי בצורה אלרגנית דווקא לחתולה שלי. אז זה היה משהו שלפחות ברמת ה... נקרא לזה ברמת התדירות, זה חיסון או איזשהו נסיוב כזה שאתה מקבל משהו כמו 3 פעמים באינטרוולים מסוימים, ואז באמת בצורה הדרגתית הוא מונע את המופעים האלרגנים האלה. אני גם לא כל כך מכיר את זה, אני מכיר את זה יותר בפן המטופל, אבל אני העדפתי להיצמד לכדורים.
כן.
זה הפתרון שהחלטתי להישאר איתו.
בדרך כלל מי שמגיע אליי לקליניקה זה אנשים שאו לא רוצים להמשיך עם הכדורים, או שהכדורים כבר לא יעילים עבורם, והסבל הוא באמת בלתי נתפס. בדרך כלל, כשרוצים להבחן למה אתה אלרגי, אז או שהולכים למרפאה לאלרגיה, ועושים את התבחינים, תבחיני אור.
דיברנו על זה באחת התוכניות הקודמות, נכון? הולכים לאלרגולוג, והוא פשוט, מה שנקרא, מדביק, חושף אותך. כן. לכמה סוגים שונים של אלרגנים כדי לבדוק למה אתה מפתח תגובתיות.
כן, זה ממש בדרך כלל משתמשים באזור הזה של האמה הפנימית, שמים טיפות של החומרים האלרגנים, ואז ככה דוקרים את זה כדי להכניס את זה פנימה לגוף, עם לראות למה יש איזה אזור מתנפח,
כן,
למה אתה אלרגי.
כן, זה כמו מעין סרגל כזה.
כן,
של,
כן.
של חשיפות.
דרך אגב, יש כאלה שעושים להם את זה עם מדבקות, מדבקות שמכילות את החומר האלרגני, ואז מדביקים את זה עם מדבקות ורואים, כן.
פינגס הקטן היה רק נער מעלית, כחוש כמו כאח. פינגס הקטן אהב את הוד מעלתה, אהב אותה כל כך. הוד מעלתה הייתה בעצם רקדנית, יפה מאין כמותה. הוד מעלתה גם לא ידע שבעולם יש פינגס הקטן. היא לא העיפה בו מבט, אך לא זה לא היה אכפת, עליה הוא חלם תמיד. בין החקומות במעלית, כי היא כל כך יפה הייתה, הוד מעלתה. יום אחד הופיע ג'ק ספסר האימורים, ברנש די מסוכן. וחבד בכל כוחו בהוד מעלתה, ישר בלקה כאן. הוד מעלתה התגלגלה במדרגות, למטה עד סופן.
מי הוא הראשון שניגש לעזרתה? זה פינקס הקטן. היא העיפה בו מבט, אך לא זה לא היה אכפת, הוא לא ידע על מה הוא כתב. אך הוא מיער לעזרתה, כי בעיניו תמיד הייתה הוד מעלתה. הרופא איבד בה וקבע זה אבוד, אין מה לעשות, כי עם חוט שדרה כזה היא לא תוכל לזוז, גם לא לעמוד. כל האזרחים אותה השאירו לבד, טוב למי הזמן? מי הוא היחיד אשר נשאר שם על ידה? זה פינקס הקטן. היא לא העיפה בו מבט, אך לא זה לא היה אכפת, הוא לחדרו חדרו עצר. הוא בזהירות אותה גרר, כי בשבילו היא עוד הייתה הוד מעלתה. פינקס הקטן שירת שנים במסירות את הוד מעלתה. כל חסכונותיו אזלו נזלו במהירות, לא נותרה פרוטה. כל מה שציוותה עליו צמיד או עגילים הוא מיד נתן, וברחוב דחפו את כיסא הגלגלים. זה פינקס הקטן. היא לא העיפה בו מבט, גם לא מילה טובה אחת, כבר בראשה זרקה סיבה. הוא כבר כולה ממש חורבה, אך בשבילו היא עוד הייתה הוד מעלתה. יום אחד הודיעה,
קר לי פינקס, בוא ניסע לדרום החם.
ארוכה דרך ואין כסף למסע,
חף אותי לשם.
הוא דחף ברגל את כיסא הגלגלים, אפילו לא רטן. הוא דחף ברגל 1,300 מילים, זה פינקס הקטן. היא לא העיפה בו מבט, והוא ימים רבים צעד, ועם כיסא הגלגלים מכפר לכפר ללא מילים, כי בשבילו היא עוד הייתה הוד מעלתה. כשהגיעו ועצרו ממש לחוף הים, היא אמרה פתאום,
רד על שתי ברכיך, רד לפינקס הקטן, כי הגיע יום, מהיום אביר תהיה להוד מעלתה, וכבר בא הזמן. אהבתיך, בוא נשקנינה, בוא פינקס הקטן.
והוא נשק רכות רכות בשתי שפתיה הסדוקות, והוא מחה את הדמעות מלחייה עצמקות, וכך נפחה את נשמתה הוד מעלתה. למחרת היום כתבו פתאום בסמרטיטון משהו מוזר, פינקס הקטן נכנס לפתע למלון והיכה תייר. את גבו שבר ובמכות במות ברזל כמו כשטן, וכולם אמרו מה זה קרה לעזאזל לפינקס הקטן. אבל הוא לא השפיל מבט גם כשהגיע למשפט, ולא גילה כי התייר היה פשוט אותו ספסר אשר הפיל בחוותה את חוד מעלתה. וכשעלה בצעד קל על הכיסא המחושמל, עלה שקט ומחייך, ולא הסביר על מה ואיך, כי הוא נזכר בנשיקתה של חוד מעלתה.
בואי נשאל את השאלה באמת, למה שני אנשים יכולים להיות מול ארון פתוח, כשהם מעבירים בגדים או סמיכות ממקום למקום? אחד יתקף בסדרת אפצ'ים מטורפת, והאחר פשוט לא יבין מה קורה לו. למה אחד נחשף והשני לא?
לכל אחד יש בית אחר. כשאני אומרת בית, אני מתכוונת לגוף. ולכל אחד, לבית שלו, יש מערכת הגנה שונה. אז יש את אלה שיש להם את אלה עם המצלמות והזקות וההתראות וכל הדברים המשוכללים ביותר שיודעים לזהות את האלרגן ומיד להתנפל עליו לטפל באויב. ויש את אלה שיש להם מערכת הגנה לא כזאת טובה על הבית.
כן.
וזה גם כמובן עניין גנטי תורשתי בין היתר. אז החולשה החיסונית הזאת פשוט מאפשרת לתקוף את הבית. והגוף מזהה את התוקף כמשהו שצריך עכשיו להתנגד לו, והוא מפריש את החומרים האלה, ואת האינסטמין, ואז התופעות מתחילות. אז יש כאלה שהמערכת שלהם חזקה ומוגנת, והבית שלהם יציב, והיסודות מאוד טובים, ויש כאלה שזה רעוע יותר ופחות חזק.
עכשיו, זה המקום באמת להגיד שחלק משמעותי מהרגישות הזאת יכול להגיע כמובן מלידה, כלומר זה איזשהו עניין אינרנטי לגמרי.
הצ'י המולד שלך.
לגמרי, זה הצ'י המולד, וזה משהו שאתה פשוט מגיע איתו עוד פעם, תלוי מאוד מה היה אורך החיים של ההורים שלך. אגב, ילדים פגים חשופים לזה הרבה יותר.
ידוע.
כי הריאות שלהן, נקרא לזה, תפקוד ירוד באופן יחסי.
אנשים שנולדים עם הצ'י החלש יותר, אז צריכים פשוט לעבוד יותר קשה בשביל לשמר את הבית, את הגוף.
וכדי לתמוך בו.
ולתמוך בו, כן.
נכון מאוד. כן. אז מה שכינינו בתוכניות קודמות, הווי-צ'י, אותו צ'י מגן, שהוא בעצם המקבילה הסינית למערכת החיסונית, זה משהו שמושפע באופן משמעותי מאוד מהריאות. כשאנחנו רואים אדם מנוזל מאוד, אנחנו יודעים שהווייצ'י שם לא בסיאו, הוא לא מצליח להתמודד עם זה בצורה טובה. אז אם אנחנו ברפואה המערבית או בהסתכלות המערבית אומרים שהתגובות האלרגניות הן תגובות יתר של מערכת החיסון, אז ברפואה הסינית אנחנו מגדירים את זה באמת כסוג של, אפילו נקרא לזה אוזלת יד של מערכת החיסון, שלא מצליחה להתמודד עם זה. ובעצם מה שאנחנו רואים זה באמת את אותן נזילות. אנחנו רואים את הריאות שלא עומדות בעומס, לא מצליחות להדוף את הפתוגן החיצוני הזה, וזה באמת מתבטא בנזלת, זה מתבטא בקוצרי נשימה.
גודש.
במקרים מסוימים בגודש, בליחה, בצינון, דברים מהסוג הזה. עכשיו, איך אנחנו באמת מאבחינים שזה דווקא קדחת השחת, ולא אסתמה, ולא סתם התקררות?
בתוכנית שעשינו על אסמה, הסברנו איך יש את התבחיני נשיפה, את הבדיקות שעושים כדי לראות את הקפסיטי של הריאות. פה זה פשוט הטסטים האלה, ככה זה נקרא טסטים, שבודקים, ואז
עניין
גם
הבדיקה האלרגנית.
כן, ואז גם אפשר לדעת למה הבן אדם רגיש.
זאת אומרת, אפשר לקבוע, אתה אלרגי לקרדית האבק,
נכון,
אתה אלרגי
לברוש, אתה אלרגי לפריחת זית, אתה אלרגי לדשא. ממש אפשר לגלות עד לרמה הזאת למה בן אדם רגיש ואלרגי.
כן.
כן, בהחלט.
אוקיי. ומה עושים באמת חוץ מהאנטי-אסטמינים, שזה באמת משהו שאנשים כבר למדו לטפל בעצמם באופן עצמאי.
כן,
כלומר,
זה
אתה יודע שאתה מנוזל, אתה
זה
הולך, אתה קונה, אתה לוקח כן. את זה בבית המרקחת, פשוט משלם, לוקח ונגמר הסיפור. יש עוד טיפולים חוץ מחיסונים ואנטי אסטמינים לעניינים האלה?
ברמה הקונבנציונלית אני לא יודעת.
כן.
אני מכירה את הנושא התרופתי ואת החיסונים, אבל ברמה של הטיפול הטבעי, מה שאני רואה אצלי בקליניקה, יש כל כך הרבה מה לעשות. אנחנו חייבים להבין שאנחנו תומכים פה במערכת חיסון ובגוף. אנחנו חייבים להבין שאנחנו צריכים לטפל גם במצב האקוטי, שכרגע הוא מאוד מנוזל, ואני תמיד מעדיפה לא לטפל במצב האקוטי. אני תמיד מעדיפה שהם יבואו עונה, או אפילו שתי עונות לפני, שזה מתחיל.
בזה אנחנו תמיד מצטיינים. אנחנו הולכים לרופא כשהמצב הוא כבר אקוטי, נכון?
כן,
כי
כן.
כי כשהוא לא, אז אנחנו אומרים, הכל טוב, מה אני צריך עכשיו
מדהים,
ללכת?
אבל זה מדהים, זה מדהים לראות.
ולקבוע תור.
כן, זה מדהים לראות. שאתה בא עונה לפני או שתי עונות לפני, ופתאום מגיעה עונה ואתה מחכה לתסמינים שיגיעו והם לא מגיעים, ואתה משוחרר מתרופות. זה מדהים. יש שיטת טיפול...
כן, זו תחושת ממש שחרור. כן? יש בזה אפילו... עוד פעם, מבלי כמובן לפגוע בגלל ההשוואה, אבל יש כאן סוג של נכות, כשאתה מגיע לעונה שאתה יודע שבלי אמצעים מסוימים, אתה לא תוכל פשוט לצלוח אותה בלי סבל היסטרי.
נכון.
וכשאתה מגיע לעונה הזאת ופשוט מרגיש שאתה מתפקד כרגיל, זו תחושה שאין כמוה.
שחרור, לגמרי, לגמרי.
אין כמוה.
יש אחת מהשיטות הטיפול שאני משתמשת בהן, נקראת EFT. E כמו... אמא, F כמו פלאוור, T כמו טומי. הרבה אנשים מבלבלים. אז Emotional Freedom Technique, זה טכניקה לשחרור רגשי. Okay. אז שואלים אותי, אוקיי, מה הקשר לאלרגיות?
נכון.
יש,
שאלה יפה.
כן, כן. אפשר גם, אני מאוד ממליצה, להיכנס ליוטיוב ולרשום באנגלית EFT Allergies, ואז לראות סרטונים.
Oh,
יש שם okay. אחד הסיפורים מרתקים על מטפלת ב-EFT. היא התוודעה ל-EFT. היה לה עץ. בחצר. והאלרגיה שלה לעץ כשהוא פרח בפריחה שלו הייתה כל כך חמורה שהיא הייתה, מספיק שהייתה בתוך הבית, נגיד ליד הכיור, או כאילו מסתכלת מהחלון בתוך הבית, החוצה על העץ, היא הייתה מיד עם נזלת, עם דמעות, רק מלהסתכל על העץ.
וואו.
מתוך הבית. והיא עשתה פשוט טיפול ב-EFT. לעצמה, כי זה טיפול שאתה לומד אותו ואתה יכול לעשות אותו לעצמך.
נהדר.
והגיעה למצב שהיא ניגשת לעץ, נוגעת בו, כותפת פרח, מריחה אותו, וכלום, כלום, כלום.
מדהים.
לגמרי. EFT זה כמו השם שקוראים לזה, זה כמו דיקור ללא מחתים. אתה פשוט מתופף או לוחץ על נקודות דיקור מסוימות תוך כדי שיחה, או תוך כדי דיבור, או תוך כדי משפטים שמדברים על האלרגיה. ואתה פשוט משחרר מהמערכת שלך את האלרגיה. אתה יודע, יש מחקרים שמראים ממש קשר ישיר וברור בין מחשבה ואמונה לתגובות של הגוף. ואחד המחקרים שעשו, זה היה שני חוקרים יפנים, הם יפנטו אנשים שסובלים מאלרגיה.
שזה מעניין.
הם פשוט יפנטו אנשים שסובלים מאלרגיה.
ומה פשוט אמרו להם?
לא, הם הניחו להם על היד, על האור, עלה. וכשנאמר לאנשים האלה, לנחקרים, שהעלה הוא רעיל, הם פשוט התפתחה מיד אלרגיה. האור היה אדום, היה מגורה. וכשאמרו להם שיש להם על האור עלה שהוא בלתי מזיק, התגובה האלרגית פשוט התחילה להירגע.
וואו.
אז המחקרים האלה ממש מוכיחים את הקשר בין מחשבה ואמונה לתגובות של הגוף. וה-EFT עובד גם על המקומות האלה. אז זה משהו שאני מאוד אוהבת להשתמש בו בטכניקה הזאת. והיא פשוטה, כי ברגע שאתה לומד אותה, אתה יכול גם לעשות אותה בבית, עם עצמך. ברור, ברור, ברור שאני מדברת גם על הנושא של התזונה. תזונה אנטי-אלרגית טיפוסית ומכוונת למזונות שיכולים לחזק את התהליכים החיסוניים לדכא תהליכים דלקתיים, יש לה התזונה הזאת פעילות אנטי-היסטמינית טבעית, אנטי-אלרגית, ופשוט צריך לדעת מאיזה מזונות להימנע, איזה מזונות היינו רוצים לאכול יותר. כמובן שצריך לאכול פירות וירקות ולהפחית אלרגנים כמו מוצרי חלב ובוטנים וסוכרים וחיטה וכל מיני דברים. גם ביצים אני מורידה במצב כזה. זאת אומרת, אני מגיעה לאיזשהו בסיס מזוכח מאוד בתזונה, במיוחד בתקופה הקשה, עד שעובר כל העונה הקשה, ואנשים יכולים פשוט לעבור את זה בשחרור מוחלט ובקלות. אז גם שינוי תזונתי, גם ה-EFT, וברור, ברור, ברור, שבמקום לתת אנטי-היסטמינים ותרופות וחיסונים, אני נותנת צמחי מרפא. כי יש צמחים שיש להם את ההשפעה הזאת.
כן.
בדיוק אותו דבר, פשוט טבעית. אז זה פשוט לחזק את המערכת החיסונית, אנטי-אלרגים, צמחים, אפילו דברים כמו פשוטים, כמו ויטמין C, שיש לו תכונה אנטי-אלרגית, או לשתות תה קמומיל, שיש לו גם את התכונה הזאת. זה יכול להתחיל בדברים מאוד מאוד פשוטים שיתמכו בגוף.
נכון.
וזה יכול להגיע למצב של פורמולות כבדות יותר. זאת אומרת, מבחינת צמחים שמותאמים אישית, עם תגובה אנטי-אלרגית מובהקת, במצבים שהם יותר קשים. שוב, מותאם לכל בן אדם בנפרד.
נמשכת חשדות למדינה תוספת יוקר ישיבת ממשלה עוד מדברים על מניעות אבטלה עוד אין תרופה למגפה הגדולה לא יודע אם לבכות או לצחוק לא יודע אם לשתוק או לצעוק החרדה מחלחלת עמוק אתה קראת לי רק בן אדם לא יותר לא פחות רק בן אדם בלי שום הנחות שעות ורגעים יושב פה
היחלשות של ריאות, מי שסובל מריאות חלשות שלו במלוא תפקודן, יהיה חשוף יותר לכל מיני מופעים נשימתיים, ובהם גם מופעים אלרגנים, ולכן במיוחד בתקופות מעבר, שלא לדבר על באופן כללי, שאישון זה משהו שמומלץ לוותר עליו בלי קשר לכלום, אם אתם רוצים לעבור את עונת המעבר בצורה מיטבית, תשתדלו באמת לעשן פחות, לשתות פחות אלכוהול, שהם שניהם גם מעודדי חום, גם מכבידים מאוד על הריאות, מייבשים אותם, אנחנו אוהבים את הריאות מלוכלכות, מלוכלכות בחטא, כן? עם
לחות
במידה מסוימת כמובן, לא בעומס לחות, אבל בטח שלא לייבש אותן, ובטח שלא להחליש את מערכת הנשימה עוד יותר, שגם ככה קשה לה להתמודד עם כל כך הרבה פריחות, ולהוסיף על זה גם כל מיני פיח, ואנחנו מדברים על רעלנים מסוימים שיש בסיגריות, בלי לדבר על כל הדברים שאנחנו נושמים ברחוב, אבל על זה כבר יש לנו פחות שליטה על כל הפליטות והמזהמים.
נכון, ויש אנשים, אתה יודע, הטכנולוגיה היום כל כך מתקדמת, יש אנשים שיש להם מסננים מיוחדים שמותקנים בתוך המזגנים, וברגע שהם מפעילים את המזגן,
נכון.
אז הם מורידים את הלחות בבית, שהיא לא טובה, הלחות החיצונית, אז הם גם מורידים את הלחות בבית, אבל גם מסננים, ואז אין כניסה של אלרגנים מבחוץ לחלל של תוך הבית, ואז יש הקלה. כן. לפחות בחלל שאתה גר בו וישן בו, אז לפחות שם יש לך הקלה, ויש אנשים שכל כך סובלים, וכן, הם משקיעים במקום הזה, במסננים האלה המיוחדים שיש במערכת של מיזוג האוויר בבית.
ואמרת מסננים של מזגנים, וזה הזכיר לי שגם כחלק מההכנות לקראת עונת המעבר, דבר שמאוד חשוב לעשות, זה להוציא את המסננים לפחות פעם בעונה, את המסננים של המזגנים,
נכון.
בכל מזגן יש אפשרות פשוט לפתוח אותו ולהוציא אותם, זה מין רשת כזאת, ופשוט לשטוף את זה באמבט או במקלחון, ולנקות את זה לקראת העונה החדשה, כי אנחנו בעצם ממשיכים למחזר את כל מה שנלכד בפילטרים, ולא ניקינו אותם מעולם. יש אנשים שלא יודעים אפילו שצריך לנקות, אז זה משהו שמומלץ, ובנוגע לפילטרים המיוחדים, יש אפילו במקרים של באמת, דיברנו קודם על פגים, שנולדים עם רגישות מולדת, ועם חולשה מולדת של מערכת הנשימה, יש מתקנים שהם בדרך כלל ילדים גם אסמטים, פילטרים כאלה שמרכיבים בחלון בעצם, שחלק מהצינור של הפילטר הוא בחוץ, הוא בעצם שואב אוויר, מנקה אותו ומפלטר ומכניס אוויר נקי לתוך החדר, שזה משהו שגם יכול לעזור במקרים מאוד קיצוניים, שבהם אנשים לא מצליחים לישון אפילו כמו שצריך, כי ידוע שעל פי השעון הסיני, כן? שעון האיברים שבעצם מצביע מתי האיברים שלנו נמצאים בתפקוד מרבי ומתי הם נמצאים בשפל התפקוד שלהם. שיא התפקוד של הריאות זה בשעות הבוקר, בעוד שהשפל הוא בשעות הלילה. אנחנו מדברים על בין השעות 3-5 לפנות בוקר, שזה בדרך כלל השעות
של הכבד, לא?
השעות של הכבד זה בין 1-3 לפנות בוקר. הריאות כבר נכנסות, זאת אומרת נמצאות בשפל שלהם, בין 3-5 לפנות בוקר. אלה בעצם השעתיים, לכל איבר בשעון הסיני יש בעצם שעתיים שהוא בתפקוד מלא, שהוא בשיא התפקוד שלו, ושעתיים שהוא בשפל. ולכן הרבה פעמים אומרים לא לאכול ארוחות כבדות בערב, כי זה בעצם שפל התפקוד של הקיבה, שהיא לא תוכל בעצם להתמודד עם כל מה שאנחנו דוחפים אליה. אז גם הריאות, זאת אומרת, במצבים שבהם אנחנו מאתגרים אותן ממילא, הקושי העיקרי הורגש דווקא בשעות האלה של בין 3-5 לפנות בוקר, והרבה אנשים שסובלים מחלשות של ריאות או מבעיות במערכת הנשימה, מדווחים באמת על השעות האלה כשעות מאוד קשות. יש אנשים שמתעוררים אפילו משינה עם קוצר נשימה בין 3-5 לפנות בוקר, כך שזה מאוד, מאוד מסתדר.
יש עוד שיטה שאני אוהבת להשתמש בה, שזה נקרא הומוטוקסיקולוגיה או הומופתיה מודרנית. ההומופתים הקלאסיים הזה לא אוהבים אותה. כן, זו שיטה טיפול שמתבססת על הומופתיה, אבל היא פותחה אחר כך, וזו שיטה שמתמקדת בקשר של הרעלנים והשפעתם על הבריאות שלנו. אז יש המון תרופות הומוטוקסיקולוגיות שאני יכולה לתת כדי לעזור למערכות בגוף לתפקד טוב יותר ולהתנקות ולאיברים לעבוד טוב יותר ולהקל בצורה מאוד משמעותית על, על מצבים כמו אלרגיות כאלה, כמו קדחת השחת. אז יש כל כך הרבה מה לתת חוץ מתרופות שאם המודעות לזה תגדל, אז אנשים ידעו שהם יכולים לקחת אחריות על הבריאות שלהם ולעשות עם זה משהו. לא חייבים לדון את עצמם כל עונה לסבול או להתחיל לקחת מלא תרופות וכדורים. ושוב, אנחנו בתוכנית הזאת לא שוללים טיפול תרופתי, אנחנו חושבים שזה יכול לעזור ולהקל לבן אדם, אבל יש לנו הרבה כבוד ומקום לרפואה המשלימה, גם באספקט הנטורופתי, גם באספקט הסיני, כי באמת יש הרבה מה לעשות ולתמוך בגוף. אז אני מאוד ממליצה.
טוב, אז עד כאן בעניין הזה, אז אנחנו מקווים שעונת המעבר הקרובה תעבור עליכם בשלום.
ממש אוטוטו.
אוטוטו, עוד רגע זה קורה, אז אם עדיין לא טיפלתם בעצמכם, זה הזמן, אף פעם לא מאוחר. בעצם לפעמים קצת מאוחר במקרה הזה, אבל יש אפשרות למנוע את זה מראש, וזה לגמרי הזמן. היה הוד, מנכלית המרכז לנטורופתיה ורפואה משלימה, תודה רבה לך.
תודה.
תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו בתוכנית של שלמות. אנחנו נשתמע כאן בשבוע הבא. עד אז אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד העסקתים שלנו bk.org.il/podcast, או פשוט להוריד את האפליקציה שלנו שכבר נמצאת בחנויות האפליקציה אהובות עליכם, אפסטור וגוגל פליי, כאן אודי זה השם, אתם מוזמנים להוריד. כל העסקתים שלנו של כאן תרבות נמצאים שם, כולל כל הפרקים בסדרת שלמות שאתם יכולים להזין להן מתי שאתם רק רוצים, וזה הכל. יקרו מרס חסון, נשתמע כאן בשבוע הבא. עד אז תרגישו טוב ולהתראות.